the best music on the mountain.
Radio.
Arahat Sofi.
המחלקה לשירותים חברתיים במבשרת ציון ורדיו הר הצופים 106 FM מציגים מחור לרדיו. בני נוער מדברים על סמים.
ערב טוב לכל המאזינים, אתם מכוונים על רדיו הר הצופים 106 FM, כל ישראל באוניברסיטה העברית. בשעה הקרובה תוכלו לשמוע בני נוער מראיינים ומדברים על סמים. התוכנית הופקה על ידי קבוצת של בני נוער ממועדון הטיימאוט במבשרת ציון. לציון שבוע המאבק בסמים. אני עידן ימין, ואיתי באולפן מור חברון ונטע יער. שלום מור ונטע.
שלום.
שלום.
בהמשך התוכנית נשמע שיחה עם עובדת סוציאלית מתחום הסמים במבשרת משלי רחוב, כתבה על הלגליזציה של הסמים הקלים וכתבה על אמון בין מורים לתלמידים.
וכמובן, אי אפשר בלי מוזיקה.
אז שתהיה לכולנו הזנה נעימה.
ואנחנו מתחילים בשיחה עם מחור לשעבר שהתגבר על ההתמכרות והקים מרכז גמילה במבשרת ציון. שיחה שקיימו אייל גבל ומור חברון.
כאן אייל גבל, מדבר עם המנהל של האשפוזית לחזור לחיים. האם תסכים לספר לנו את הסיפור שלך?
הסיפור שלי באופן כללי הוא סיפור כמו של עשרות, מאות ואלפים. אני נקי עוד מעט 11 שנים. אני בין הראשונים שנגמלו בארץ, ומאז אני נקי.
איך התחלת להשתמש בסמים? באיזה סם התחלת?
התחלתי בסמים הקלים מאוד, שזה קצת אלכוהול, אחרי אלכוהול זה התחיל מגרס, אחרי הגרס זה עבר לחשיש, אחרי החשיש זה נהיה חשיש, גרס ואלכוהול ביחד. לאט לאט אז היו כדורים, ומהכדורים לאט לאט זה עבר ללבן, ומהלבן זה הגיע להירואין. להפסיק להשתמש בסמים לא היה תלוי בי. זאת אומרת, כל עוד אני הייתי צריך להפסיק להשתמש בסמים, לא, קודם כל לא הייתה לי מודעות שאפשר להפסיק להשתמש בסמים. דבר השני, הסדר העדיפויות היה להמשיך להשתמש בסמים עד שנמות. יותר קל למות מאשר להשתמש בסמים. עכשיו, הפסקה של השימוש בסמים נעשתה על פי צו של משפט. אני הייתי עצור קרוב ל8 חודשים במלחמת המפרץ, ותוך כדי המעצר נכנס העניין של הגמילה. ואני החלטתי ללכת לגמילה בשביל לא להיות בבית מעצר. והגמילה הפכה להיות משהו הרבה יותר רציני ממה שנכנסתי לגמילה. זאת אומרת, נשארתי בגמילה לא בשביל לא לשבת בבית מעצר, אלא בשביל באמת להציל את החיים שלי, של המשפחה שלי, של כולנו.
מתי חשבת על להקים אשפוזית ולמה באמת עשית את זה?
אני עשיתי גמילה די רצינית. ואז התפתח אצלי הרעיון של לעבוד כמדריך במרכז גמילה. ואז החלטתי שאני יותר לא עובד כמדריך, אלא מקים בכוחות עצמי אשפוזית, והיה לי ביטחון, והיה לי אומץ. היה לי מספיק ידע בשביל להאמין בעצמי שאני יכול לעשות את העבודה הזו ביחד עם אנשים אחרים, אבל יותר בשביל עצמי.
מה עושים, מה עוברים הנגמלים פה באשפוזית?
הנגמלים שמגיעים לכאן, הם מגיעים לפה ביום הראשון שלהם. הם מגיעים לפה במצב של אוברדוס שימוש בסמים. הם מגיעים לפה ביום הראשון, אנחנו מקבלים אותם. ביום השני שהם מגיעים לכאן, הם קמים בבוקר, הם קמים בקריז קשה מאוד. קריז זה לא דבר קל. ואז אנחנו מתחילים לטפל בהם, שזה הקאות, שזה שלשולים, שזה צמרמורות, שזה כאבים בכל הגוף, שזה התכווצויות בכל הגוף. בארבעה ימים הראשונים הם עוברים את זה, הם מקבלים פה שתייה, הם מקבלים פה אוכל, הם מקבלים פה מקלחות, הם מקבלים פה כל מה שרק ניתן בארבעה ימים הראשונים. הרבה חום, הרבה אהבה, הרבה אכפתיות, הרבה גישה טובה, הרבה גישה של בואו, הנה אנחנו נותנים לכם עד עכשיו, לקחו מכם, בואו אנחנו ניתן לכם. המטופלים עצמם הם לא בעייתיים בקריז, בדרך כלל אין כאן התפרצויות של אלימות.
דיברת הרבה על קריז, הרבה אנשים כאילו לא יודעים מה זה בדיוק קריז, וחושבים כל מיני דברים לא נכונים וכאלה דברים, האם תוכל להסביר לנו בדיוק מה קורה בקריז?
קריז בהגדרה זה שפעת חזקה מאוד מאוד. עכשיו בקריז, כשמטופל מתעורר, הדבר הראשון שהוא רוצה זה סם. כשהוא יודע שהוא נמצא במרכז גמילה, הוא יודע שאין פה סם. עכשיו, בקריז יש תופעות של אלימות חזקה מאוד מבפנים. בקריז אנחנו משתדלים מאוד לתת לו הרבה כאילו חום ואהבה, שזה מחפה על האגרסיביות שלו. עכשיו, קריז, בעיקרון יש כל מיני קריזים. יש קריז שבחור בגיל 35 מאבד את השליטה על הצרכים שלו והוא עושה הכל במכנסיים. יש קריז שמלווה במאות שקט, שעושים אותו בשקט. אנשים חושבים שבקריז מרביצים ומשתוללים וצריך לקשור אותם וצריך לעשות להם. בקריז לא עושים פה כלום. לא עושים פה שום דבר, הם שוכבים במיטות בשקט. יש הרבה הזעות, יש פיוקים מאוד מאוד חזקים שעושים כבר התקפצויות בלסתות. יש בתוך הקריז גם איזשהו, קשה להסביר את זה, זה משהו טיפולי. יש איזשהו כעס שעולה חזק מבפנים, יש הצפות רגשיות מאוד מאוד חזקות. זה פחות או יותר קריז.
כמה אנשים בערך עוברים את כל הזמן שהם יכולים לעבור בעצם פה באשפוזית, וכמה אנשים יוצאים באמצע?
כשקבוצה נמצאת בערך, בוא נצא מנקודת הנחה שיש כאן קבוצה של 15 איש, לפחות 5 נושרים. באמצע הקריז, בשלושה ימים הראשונים, בארבעה ימים הראשונים, בדרך כלל, אחרי ששוברים את הקריז. זאת אומרת, את הקריז הם מצליחים כן לעבור. הבעיה היא תכף אחרי הקריז, שיש את ההצפה, את ההצפה הרגשית הראשונה, שם הם נכנסים לבעיה קשה מאוד. כי בהתמכרות הם לא יודעים לדבר, הם לא יודעים להביע רגשות, הם לא יודעים להביע כעס, הם לא יודעים להביע עצב, הם לא יודעים להביע בכי, הם לא יודעים להביע שום רגש. והם מעדיפים ללכת הביתה במקום להגיד אני רוצה לבכות, או במקום להגיד קשה לי מאוד, אני כועס, אני מאוד עצבני, אני רוצה לצעוק, ואז הוא הולך הביתה. משהו בסדר גודל של קבוצה של 15 איש, בין 5-6 איש נושרים, וזה נחשב להצלחה מאוד 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 גבוהה.
כמה אנשים בערך שידוע לך ממשיכים אחרי האשפוזית לעוד מוסדי גמילה אחרים ומנסים באמת אחר כך להמשיך ולהיגמל?
עוברים מכאן לקהילות טיפוליות מבין 15 איש לפחות 3 אנשים. זה הגג של מה שאפשר להוציא מקבוצה של 15 איש.
כמה אשפוזיות יש בארץ?
למיטב ידיעתי 4.
ובכל אחת יש רק 15 איש שיכולים להיות בבת אחת?
למיטב ידיעתי, כן.
זה לא מעט מדי להתחשב בכמות הנרקומנים בארץ?
זה עלוב. יותר דבר עלוב מזה אין במדינת ישראל.
אתה חושב שצריכים כאילו להקים עוד ושיביאו כסף ויבנו עוד אשפוזיות?
אני חושב שקודם כל הם צריכים לשמור על הקיים, כי לפי דעתי הם רוצים לאבד את מה שקיים. ולא נראה לי בטווח של השנים הקרובות שהם מתכוונים לפתוח עוד אשפוזיות בארץ.
תודה לך המנהל של האשפוזית לחזור לחיים במבשרת ציון.
קולות מן הקניון, משאל הרחוב של נטע.
האם את חושבת שצריכים להפוך סמים לחוקים?
בוודאי שלא, אבל במידה מסוימת כן, יכול להיות לאיזה טיפול מסוים, נגד כאבים או משהו, אולי כן.
כן, מי שבא לא עושה את זה, מי שלא בא לו לא עושה את זה.
לא, כי סם זה לא יכול להיות דבר חוקי, זה דבר שדופק את הבן אדם.
לא, אני לא חושבת שצריך להפוך סמים לחוקיים, מכיוון שבדרך הזאת הם מקנים ונותנים לגיטימציה לדבר שהוא שלילי, ושעלול לדרדר אדם תמים למקומות מאוד 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 מסוכנים עד כדי מוות.
לא. בעיקרון שמי, גרס אולי, כי זה לא משהו שיכול לעשות משהו לגוף. זה רק דופק את הגוף וזה יענו אותו סבבה. אבל חוץ מזה אני אומר שלא.
ועכשיו השיר Here I Go של E-Type. Here I go again, it's time for me to fade away. Here I go. 5, 4, 3, 2, 1. Here I go.
בשנים האחרונות עולה שוב ושוב השאלה באשר להכנסת הסמים הקלים אל תוך החוק. כתבתם של נועה מורנצ'יק ואריה בורשטיין.
בשנים האחרונות גוברים והולכים הקולות הקוראים להכנסת הסמים הקלים לתוך החוק. בין הסמים המדוברים, מריחואנה חשיש וגרס. מפלגת עלי ירוק ניסתה בבחירות בשנת 1999 להיכנס לכנסת וכמעט הצליחה. עלי ירוק תומכת בלגליזציה של הסמים הקלים, כפי שמספר לנו דן גולדנבלט, מנכ"ל מפלגת עלי ירוק.
מפלגת עלי ירוק מדברת על צדק חברתי ועל אקולוגיה וגם לגליזציה או דקרימינליזציה של קנאביס. אנחנו התפרסמנו כמפלגה, המפלגה הראשונה והיחידה בישראל, שקראה לשינוי במדיניות הסמים.
עופר בוזי, רכז הנוער של הרשות למלחמה בסמים, לא מתלהב במיוחד ממפלגת עלי ירוק.
מפלגת עלי ירוק זה מפלגה עם מספר אנשים קטן שמנסים לקדם אינטרסים אישיים שלהם, לאו דווקא אינטרסים חברתיים או אינטרסים ברמה הלאומית. יש מספר חבר'ה שחושבים שלעשן חשיש או מריחואנה זה לא מזיק, וכרגע זה נמצא מחוץ לחוק, והם רוצים לעשות לעצמם חיים קלים ולהכניס את זה לתוך המסגרת של החוק.
מה שעלי ירוק אומרת זה שהנזק שנגרם כתוצאה מהאיסור על הקנאביס או המלחמה בקנאביס ומריחואנה הוא הרבה יותר גדול מהנזק שנגרם כתוצאה מהשימוש. אנחנו בעד מתן מידע אמיתי לאזרחי המדינה שיוכלו לקבל החלטות מושכלות לגבי כל חומר שהם משתמשים בו.
אז של מי באמת הנתונים האמיתיים? של עלי ירוק או של הרשות למלחמה בסמים? עופר בוזי.
אנחנו רוצים להגיע למצב שהנערים עורכים לעצמם איזושהי, מקיימים איזושהי מערכת של שיקול דעת, מערכת של קבלת החלטות, שיהיה להם את כל הנתונים האמינים והכי אמיתיים שיכולים להיות, ולאחר מכן אני מאמין שכל נער ונערה, לאחר שהם ידעו מה עלול להיגרם להם או מה נגרם לאחרים, הם יקבלו את ההחלטה הנבונה שלא להשתמש בסמים.
לדעתי ולדעת המפלגה, לומר שקנאביס או מריחואנה זאת הבעיה מספר אחד של החברה, זה חטא לאמת.
מדינה אחת בעולם איננה אוכפת את חוקי הסמים, זאת למרות שגם אצלם קיימים. דן אלון, תושב אמסטרדם, מספר על היחס לסמים בהולנד.
זה פשוט לא חוקי. ההבדל הוא שהמשטרה והפרקליטות לא אוכפים את החוק, ואז מאפשרים דברים מסוימים שיקרו, למשל בתי קפה שמוכרים מריחואנה, שמוכרים חשיש, דברים כאלה הם לא, זה לא שזה מותר מבחינת החוק, אבל לא אוכפים את החקיקה.
האם ללגליזציה של הסמים יש השפעה מגבירה, שימוש או אולי מפחיתה? לדן אלון מאמסטרדם ואופר בוזי מהרשות יש תשובות הפוכות לגמרי.
בגלל שגדלים מגיל צעיר ורואים את זה, רואים את הסמים, אז זה לא כל כך נמשכים לזה. בהולנדים עצמה פשוט לא מעשנים. מי שמעשן יותר זה תיירים. כן, המשטרה אוכפת ביד הרבה יותר קשה את כל עניין הסמים היותר קשים. למשל רואין, קוקאין, כל מיני סמים כאלה שהמשטרה לא ממש מחבבת את העניין הזה, אז ממש רואים אכיפה ביד קשה. אני חושב שלצעירים יש את העניין להתגרות בגבולות של מותר ואסור גם על ידי שימוש בסמים. אם זה היה מותר, יכול להיות שזה לא היה כל כך מפתה. זה בעצם הרעיון בהולנד, זה בעצם הרעיון. אם זה מותר, זה לא כל כך מפתה. אבל אם ימצאו בהולנד מישהו שמגדל קילוגרמים או טונות, אז בהחלט יפעלו נגדו.
מספר המשתמשים בהולנד בשנים מסוימות שהלגליזציה הייתה נהוגה שם, או יותר נכון אי אכיפה, דקרימינליזציה מה שנקרא, הייתה נהוגה שם, אנחנו יודעים שדווקא מספר המשתמשים בקרב המתבגרים, אני מדבר, עלה במאות אחוזים. אני חושב שבמדינה שלנו יש לנו מספיק צרות ומספיק בעיות להתמודד איתן, ואנחנו לא צריכים לאפשר לעצמנו את הלוקסוס הזה של לנסות האם לגליזציה תמנע על פי התומכים בשיטה הזו, תמנע ותפחית את מספר המשתמשים. הלגליזציה ומעבר לזה שהיא תגדיל את מספר בני הנוער שמשתמשים בסמים, בוודאי שתגרום גם להגדלת מספר המשתמשים המבוגרים יותר, ואז ההשלכות החברתיות של לנהוג בכביש תחת השפעת מריחואנה, או להיכנס לניתוח כרופא תחת השפעת מריחואנה, או להיות בתפקידים רגישים כמו פקח טיסה, או עוד אפילו רופא שיניים וכו' שמתעסקים עם מכניקה עדינה, כל הנושאים האלו וההשפעות האלו זה דברים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון.
אז למי להאמין? תחליטו בעצמכם.
מה שבטוח, חשוב ללמוד ולהמשיך לאסוף מידע על מנת שתוכלו לקחת אחריות.
שישים שניות על חשיש ומריחואנה. החשיש והמריחואנה הם תערובת של עלים המופקים משיח הקנאביס. מראה המריחואנה כפטרוזיליה חומה ויבשה בעלת גבעולים וזרעים. מראה החשיש כעיגולים שחורים וחומים. עישון הסם מסוכן ועלול לגרום לסרטן בדרכי הנשימה. המריחואנה משבשת את הזיכרון לטווח הקצר ומקשה בביצוע משימות פשוטות ובמוטיבציה. אישה צורכת חשיש במהלך ההיריון מסכנת את בריאותו הפיזית והנפשית של עוברה. השפעת הגרס על גופנו נמשכת 18 שעות ולכן מסוכן לנהוג בזמן זה. עישון הגרס יכול לעורר גם מחלות נפש רדומות. ולסיום, מספר עובדות שלא ידעתם על הקנאביס. בספר אליזה בארץ הפלאות יש חלקים המיוחסים לסמים שונים וביניהם גרס. חוקת ארצות הברית הודפסה לראשונה על נייר עשוי סיבי קנאביס. למרות הגישה הנוחה לסמים, בהולנד רק כ-5% מהתושבים משתמשים בהם. עד כאן 60 שניות על חשיש ומריחואנה.
קולות מן הקניון. משאל הרחוב של נטע.
אבל כל מוצר שלא נמכר בחנויות, מבחינתי הוא סמים.
כנזק. אם זה נזק כלכלי, אם זה נזק למוח, אם זה נזק לגוף. מכל הבחינות. דבר אסור בהחלט. אלכוהול זה לא סמים, אלכוהול זה סוג של דבר ממחר, התמכרות. אני גם נגד זה בעיקר.
אני נגד סמים. זה לא בריא, זה מזיק.
כי אנשים מאבדים שליטה.
אני בעד גרס ועוד כמה דברים שקשורים לזה. חלק מהסמים, הגרס כן, שזה סם, נותן לך ראש טוב, סם שהוא לא הכי מסוכן. יש חלק אומרים שזה גם בריא למערכת החיסונית של הגוף, ואני לא חושב שזה רע.
נגד סמים. זה דבר שלא טוב, זה... מסמים יכול להיות לך הזיות שאתה יכול לחשוב דברים שאתה חושב שכמו שאתה ציפור ואתה יכול לעוף ואז למות.
כל מה שממכר זה לא טוב? כי זה הופך את האנשים להיות תלותיים במוצר הממכר. זה לא חשוב מה זה, כל הסיגריות, סמים, אלכוהול וכולו וכולו. ואפילו שוקולד. זה מזיק, לא? זה מזיק לבריאות, זה מזיק לכל מיני...
ועכשיו השיר Forgiven של סילבר. I still regret I turned my back on you. No one makes me feel the way you do. Never meant to cause you trouble. Never meant to do you harm. I was weak in my temptations, wing of charm. I want
I want to hold you in my arms
Never meant to cause you trouble, never meant to do you harm. I was weak in my temptation's wing of charm. Never meant to cause you trouble, never meant to do you harm. I was weak in my temptation's wing of charm. I want to be
עכשיו קצת לחיי בית הספר. האם התלמידים באמת סומכים על המורים? האם יספרו למורים שידעו על חבר משתמש? כתבתן של מעליה נעזרה ועודלה שטרנברג.
יותר מכ-200 תלמידי תיכון נחקרו בנוגע לפרשיות סמים שנחשפו ברחבי הארץ בשנה האחרונה. כמעט בכל המקרים התברר שבני הנוער השתמשו בסמים מסוג גרס ואקסטזי בשעות הלימודים. עובדה זו מעידה על זלזול וחוסר אמון במורים ובמערכת החינוך. שוחחנו עם אחד התלמידים בחטיבת הביניים והוא הביע חוסר אמון במערכת החינוך.
אם היית נתקל בחבר שמשתמש בסמים, היית פונה למורה או למישהו סמכותי כמו הורה?
למורה לא.
למה?
כי לא, לפי דעתי זה לא לטובת התלמיד. כאילו הוא יכול לעשות דברים לטובת התלמיד, אם התלמיד משתמש בסמים או מכור לסמים. אבל לא נראה לי שזה הדרך הכי טובה לייעץ ולעזור לתלמיד.
אתה לא מאמין שמערכת החינוך יודעת איך להתמודד עם הבעיה?
בכלל לא. יקחי את הבית ספר שלנו לדוגמה. מספיק אנשים שמשתמשים בסמים והמורים לא עושים שום דבר.
אבל המורים לא יודעים שתלמידים משתמשים בסמים.
אבל בעיקרון הם אמורים לדעת, זה המערכת שלהם, זה הבית ספר שהם מנהלים.
אתה אומר שהם לא ערניים מספיק?
הם לא ערניים מספיק, הם לא שמים בכלל לב למה שעושים.
זאת אומרת,
יש מספיק תלמידים שמעשנים סיגריות וכאלה, וכן, המורים יודעים את זה, והם לא עושים על זה שום דבר, למשל. וזה סיגר, זה מתחיל מסיגרות, ואחר זה נמשך בעיקר.
מה הם יכולים לעשות?
מה, סיגרות? לאסור סיגרות למשל בבית ספר.
עשרים.
עשרים, יופי. לכי, תסתובבי בחצר בית ספר, תבדקי בדיוק איזה אחוזים מהבית ספר לא מהשם בגלל שעשרים.
וזה מה שאתה רוצה שהמורים יעשו?
לא, אבל כאילו שיהיו יותר נוקשים בקטע הזה. הם באמת שלא שמים לב לדברים האלה, ולא נראה שאכפת להם מהדברים האלה גם כן. כאילו, הם אומרים שאכפת להם, אבל הם לא משהו מבצעים.
יכול להיות שהמראה שלא אכפת להם גורם לתלמידים לא לפנות אליהם ולא לסמוך עליהם?
יכול להיות.
לעומת תחושת התלמידים של המורים לא אכפת, המורים דווקא כן מעוניינים ביצירת אמון בינם לבין התלמידים.
דבר ראשון, אני צריכה ליצור מערכת כזו של יחסים עם התלמיד שהוא יאמין בי. ברגע שהוא יאמין בי, אז אני משערת לעצמי שהוא יגיד לי, או ירמוז לי, או יספר לי על חבר שלו שיש לו בעיה. אבל זה הדבר הראשון. א' ב' זה יחסים טובים ויחסי אמון עם התלמיד.
רצוי היה להגביר את רמת האמון בין התלמידים למורים, על מנת להפחית את בעיית הסמים בקרב בני הנוער. כפי שמתאר אותה אופר בוזי, רכז הנוער של הרשות למלחמה בסמים.
אנחנו מדברים על פי הסקרים שלנו, על כ-10% מבני הנוער שמשתמשים בסמים. אם אנחנו מתרגמים את האחוזים האלו למספרים, אז אנחנו מדברים על כ-70 עד 80 אלף בני נוער בארץ שמשתמשים בסמים.
לדעתנו יש להגביר את המודעות בקרב בני הנוער ואנשי החינוך לגבי סמים, וכך אולי תפחת כמות בני הנוער המשתמשים בסמים.
שישים שניות על סיגריות. בעבר היו פרסומות של חברות לייצור סיגריות שהיו ממליצות בעזרת אישורים רפואיים לעשן. אנשים שסבלו ממתח וחרדות הופנו לטיפול על ידי סיגריות שהוכחו כמרגיעות. בשנת 1988 השתנתה הגישה כלפי סיגריות, כאשר גילו שהן מזיקות לבריאות וממכרות. צריכת הסיגריות ירדה ב-20%. הגורם להתמכרות הוא ניקוטין שנמצא בסיגריה, אך בסיגריה יש עוד הרבה גורמים אחרים שמזיקים לבריאות. כמה עובדות על הנושא? אחת. בממוצע, אנשים שמעשנים מתים 7 שנים מוקדם יותר. 2. בארצות הברית מתו יותר מ-10 מיליון איש מעישון, ובממוצע בכל שנה מתים בארצות הברית 420 אלף איש מעישון ו-3,000 מעישון פסיבי. 3. האטרן שבסיגריות מכיל זפת ועוד 2,300 חומרים רעילים אחרים שגורמים למחלות חמורות בכל חלקי הגוף ובעיקר למחלות לב, ריאות וכבד. 4. לאחר הופעת מכונות לייצור סיגריות, אנשים החלו לעשן יותר. לפני המכונות, אנשים ישנו בממוצע 51 סיגריות בשנה, ולאחר המכונות, 10,000 סיגריות לשנה. עד היום, תעשיית ייצור הסיגריות טוענת שהסיגריות לא ממכרות, ואנשים מעשנים כי זה גורם להם הנאה. עד כאן 60 שניות על סיגריות.
קולות מן הקניון, משאל הרחוב של נטע.
האם יש לך חברים שמעשנים סמים?
סמים, יהיה, בטח. אני מכיר אחד שמוכר. חס וחלילה, לא סמים. עד סמים, סמים זה הגבול.
זה מאוד נחמד, תאמין. כשאתה כל הזמן תהיה מבסוט, זה... שתופס ראש, יאנו. כשאתה רואה את האנשים כמו... סתם, יאנו. כל הזמן צוחק, אתה מבין, תופס ראש, זה נותן הרגשה טובה.
סיבה, שמו לי בנרגילה, אקסטזי. קטי, הרגשתי רע, תלפתי וזה. במשך הזמן הרגשתי ככה לא טוב.
סמים זה כימיקלים שאסורים לקחת, שבעיקרון אסור לקחת אותם, כי זה דופק את הראש, נעשה בלאגן במוח וקורה הרבה דברים אסורים שלא כדאי לדעת עליהם.
יש לך חברים שמעשנים סמים?
לא, והם יגעו, אני בכלל לא יגע. אני ארוג אותם.
והתנסית פעם מסמים?
לא, בכלל לא נגעתי ואני גם לא יגע.
ולדעתך על כל זה סמים?
לא.
למה לא?
כי זה לא משהו ש... איך אני אסביר? זה לא, על כל זה לא כמו סמים, זה לא דופק לך את הראש. זה פשוט עושה את הראש לך סבבה. אבל לשתות יותר מדי לא טוב. ממכר, תלוי כמה אתה שותה.
וסיגריות זה סמים?
לא. זה גם חלק מסמים. אבל זה לא כמו סמים רגילים, כמו אקסטות וגראס וכל הקוקאין ורואין וכל השיות האלה.
תראה, בואי נגיד ככה, יש סמים שדי כאילו קשים תכלס לבני אדם, ויש סמים כמו גראס נגיד, שסתם אתה תופס ראש ואתה נהנה מזה.
אתה בעד או נגד סמים?
נגד. לא אכפת לי נגיד... כאילו ניסיתי גראס וזה לא אכפת לי, אבל סמים אחרים כמו כימיקלים ודברים כאלה זה על הפן.
ועכשיו, Don't Let Me Get Me, השיר החדש של פינק.
If I could melt your heart, Now there's no point in placing the blame, and you should know I suffer the same. If I lose you, my heart will be broken. Love is a bird, she needs to fly. Let all the hurt inside of you die. You're frozen when your heart's not open.
וזו הייתה כמובן מדונה, ועכשיו עידן ימין משוחח עם עדה זאב, עובדת סוציאלית בתחום הסמים במבשרת, על הטיפול במכורים.
ברגע זה אנחנו מדברים עם עדה זאב, שהייתה עובדת סוציאלית בתחום הסמים בלשכת הרווחה במבשרת ציון. שלום עדס.
שלום וברכה.
ראשית ניקול, אני רוצה שתספרי לנו קצת על העבודה שלך, עם מי את עובדת, במה את מתעסקת.
עיקר עבודה עם המכורים כמובן זה בהכנה לקראת גמילה, מה שנקרא ליצור איזה סוג של מוכנות, מוטיבציה לגמילה. כשמכור נמצא בתוך הסמים, שום דבר לא מעניין אותו פרט למנה הבאה. אז לאחר מכן ללוות בגמילה, והחלק המשמעותי הנוסף אחרי שעוברים את השלב הראשון, זה באמת השיקום והשמירה על הניקיון.
איך הגעת לעבודה הזאת ומתי?
האמת היא שנחשפתי לתחום הזה בארצות הברית, עשיתי שם תואר שני בעבודה סוציאלית קלינית, והסמים כידוע בארצות הברית הם היו מאוד על המדוכה שם, כל הסיפור של הסמים ואלכוהול, והטיפול בתחום הזה היה למגוון רחב של שירותים, וזה היה לנושא התחום שבו התמחיתי בארצות הברית, וכמובן שעם הידע הזה הגעתי לפה, והסקרנות הטבעית הראשונה האישית והמקצועית הייתה באמת להתמחות ולהתמקצע בתחום הזה בארץ.
האם יש במבשרת בעיה של נרקומנים?
כן, מבשרת כמו שאר חלקי הארץ מאופיינת גם במכורים לסמים וגם במשתמשים. אם אתה מחפש סטטיסטיקה ונתונים, הם די אופייניים לממוצע הארצי, ונדמה לי שזה מדובר על משהו כמו 10%.
ובאיזה גילאים הם?
בעבר באמת הייתה אוכלוסייה של 30 עד 40 ו-40 פלוס. היום יותר ויותר חבר'ה צעירים מגיעים לשימוש בסמים.
באילו סוגי מכורים נתקלת וטיפלת בהם?
המכורים שבהם אני טיפלתי בחמש השנים האחרונות, רובם רווקים וחלקם גורשים, רווקים שבאמת לא הצליחו לבנות משפחה עקב המעגל החיים שלהם שסבב סביב סמים, וחבר'ה שלמעשה התחילו בגיל 15 ו-16 עם החשיש של פעם, רובם מספרים על נפילה מאוד קשה והתמכרות להרואין, כאשר הם אומרים, לא הייתה את המודעות של היום, לא הייתה את ההסברה של היום, כי אם היינו יודעים, לא היינו נוגעים בזה, אבל כבר היה כנראה מאוחר לסגת.
איך הם בדיוק השיגו את הסמים?
כמו כל מחורים אחרים, יש להם את המקומות שלהם ויש להם את האמצעים שלהם. בוא נאמר כך, שאנחנו יודעים שרוב האסירים היום בבתי הכלא בארץ, במרביתם הם על עבירות רכוש, שזה אחד הדרכים של החבר'ה לעשות את המימון לסמים.
איך מתמודדים המחורים עם ההתמכרות שלהם?
קודם כל, כשאתה לוקח סם, אז אתה לא מתמודד, כי הסם הוא הפתרון לכל דבר. התפקיד שלי, כעובדת סוציאלית קלינית, קודם כל לאפשר במרחב הטיפולי מקום למחור, לשמוע, לתמוך, לא להיות כמובן שיפוטי.
כמה מהם באמת מצליחים להיגמל?
עוד פעם, הסטטיסטיקות מדברות היום על משהו כמו שפת ה-20%, 25%.
מה קורה עם ה-75% האחרים?
75% האחרים, או שמסתובבים במעגלים של גמילה ושיקום ונפילות, או שחלקם באמת נמצאים בכלא. החלק האחר עדיין נמצא במעגל של הפשיעה והעבריינות. כן, הבעיה היא גדולה, ובהחלט יש עוד הרבה מאוד מה לעבוד ולעשות.
כמה אחוזים מתים בעצם משימוש בסמים?
אני לא בטוחה שזה הרבה. אני יכולה להגיד לך שבחמש השנים שאני עובדת כאן בארץ בתחום הזה, אף מטופל שלי לא נפטר או מת ממנת יתר או איזה מחלה בעקבות הסמים.
האם יש לך ניסיון אישי בסמים?
אני חושבת שהשאלה הזאת לא רלוונטית. כי גם שמטפלים בכל סוג אחר של טיפול, זה לא רלוונטי לגבי המטפל עם טיפול משפחתי, אז אם הוא הורה או לא הורה, או טיפול זוגי אם הוא נשוי או לא נשוי. מטפל טוב לא צריך להשתמש על מנת להיות מטפל טוב. וזה באמת אחד הדברים שתמיד המטופלים אומרים, אבל לא יודע, את לא זה, את לא מכירה את הרגשה, את לא היית במקום שלי. וזה בהחלט, אני במקום של, נכון, לא חוויתי את מה שאתה חווה, אבל אני היום רואה את המצוקה שבה אתה נמצא, וזה העניין.
ושאלה אחרונה, יש סיפור מיוחד שאת רוצה לספר לנו?
כן, האמת היא שיש כמה מקרים של מטופלים שהיו איתי בקשר טיפולי מאוד ארוך, ואני ככה נרגשת עד היום מהשינוי ומהדרך שהם עשו. יש מקרה יחסית מאוד טרי מבחינת מטופלת שאומנם היא נקייה רק כשנה, רק במרכאות, אני אומרת כי זה המון למטופל, למחור, אבל זאת אומרת אישה שהגיעה ממקום בשפה ציורית מאוד מאוד נמוך, של שימוש מאוד מאוד קשה בסמים ובאלכוהול ובתי סוהר וזנות, ומדי פעם היו לה גלים של לצוף ולנסות להיגמל, והחזיק השריר כמו שאנחנו אומרים בשפה של המחורים, של 5 ו-7 חודשים, וחזרה שוב לסמים. לפני כשנה לערך הגיעה לה למחלקה תקופה של נתק של כמה שבועות או כמה חודשים. אני אמרתי שאם אני באותו רגע לא מחזיקה אותה ומנסה לשלב אותה במסגרת, למחרת אני באה למבשרת ורואה לוח מודעות שהיא פשוט מתה. כי המצב שלה היה פשוט מאוד 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 קשה, ואכן באמת שילמנו אותה במסגרת אשפוזית ואחר מכן בקהילה טיפולית. וזה לא שלא נעשו ניסיונות בעבר, נעשו ניסיונות בעבר לשלב אותה, לשקם אותה, והיא תרפדה כמעט כל תהליך, והיא די ככה קצת נכנסה כבר לסטטיסטיקה של המקרים שאינם ברי טיפול. או המקרים האחרונים שאנחנו קוראים להם, אחוז של מהמכורים, שזה אחוז שהוא ימות עם הסמים כנראה, או בעקבות הסמים, או עם הסמים. ואני שמחה מאוד להגיד שהאישה הזאת עשתה כברת דרך נעדרת עם עצמה, והיום היא נמצאת, היא עזבה את היישוב, נמצאת ביישוב אחר, והיא עובדת ומתפקדת, ופתחה חיים עצמאיים ונורמטיביים, או נורמליים, או כל ההגדרות האלה לכל דבר.
תודה רבה להדס זאב.
תודה רבה גם לך, להתראות.
להתראות. עכשיו השיר המשמש כפרומו לערוץ 18 היה Absolutely Everybody של ונסה אמרוסי.
I'm not afraid to die.
קולות מן הקניון. משאל הרחוב של נטע.
סמים זה חומרים שמשפיעים על התנהגות ודעותיו של אנשים. זה סמים. סמים זה דבר רע, כי זה משנה את דעתו של בן אדם. בן אדם פועל בצורה לא רציונלית.
אתה חושב שצריכים להפוך סמים לחוקים?
לא.
למה לא?
כי ברגע שהופכים דבר לחוקי, אז זה הופך... התופעה גוברת. כשזה הופך לחוקי, זה הופך להיות גלוי, ואז מטבע הדברים גם יותר אנשים מצטרפים לזה.
התנסית פעם בסמים?
כן.
מתי?
לפני הרבה זמן.
למה?
כי רציתי לראות איך זה.
אתה אומר שהשתמשת, פעם במה השתמשת, אם אני יכול לשאול?
בגרס.
ואיך היה, איך הייתה הרגשה?
הרגשה טובה.
ואתה לא משתמש מאז בכלל?
לפעמים כן. לשבוע, אחת לשבועיים, ככה.
בעצם מה שאתה אומר זה שאת הסמים לא צריך להכניס לחוק, אבל בעצם אתה משתמש בגרס, מה ששם אותך כעבריין, ובכל זאת אתה נגד זה שיעשו את זה בתוך החוק, למה?
בשביל שזה לא יהפוך לתופעה כזאת. כי אנשים חלשים, מה שזה גרום ברגע שזה יהיה חוקי, אז גם אנשים חלשים עם אופי חלש ייקחו את זה, וזה מידרדרו לסמים יותר קשים.
משפחה יודעת שאתה משתמש?
כן.
ואין בעיה.
אין בעיה.
אוקיי, אם אחד הילדים שלך היה משתמש, מה היית חושב על זה?
בשום פנים ואופן. כאילו רק אחרי גיל מסוים. הגיע לגיל בגרות, בגרות נפשית. זה יכול לקרות בגיל 20, זה יכול לקרות בגיל 28.
ועכשיו השיר החדש של פינק, Don't Let Me Get Me.
Never win first place, I don't support the team. I can't take direction and my socks are never clean. Teachers dated me, my parents hated me. I was always in a fight cause I can't do nothing right. The mirror
אז שמענו כאן הרבה על סמים, התמכרויות, מכורים, וזו השעה ללכת הביתה.
בתוכנית השתתפו מאיה נזרה, אודליה שטרנברג, אריה בורשטיין, נועם אורנצ'יק, אייל גבל, דניאלה ניומן, מיכל מרקוס, איציק צדיק, יונתן אברמסון, אהוד בן ניב, ואני, מור חברון.
ואני, דן ימין.
ואני, נטע יר.
להתראות!
המחלקה לשירותים חברתיים במבשרת ציון ורדיו הר הצופים 106 FM מציגים מחור לרדיו. בני נוער מדברים על סמים.